השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר גילוי טפח וכיסוי טפחיים בעמוד 10. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. אז אנחנו בתור א' שורה ויש להוסיף. ויש להוסיף כפי מה שקיבלתי מפי סופרים ומפי ספרים, אשר מזמן רשבי ותלמידיו בעלי הזוהר, עד זמנו של האריזל, לא היה אף אחד מהמחברים שיבין דברי הזוהר והתיקונים כמו האריזל. וכל החיבורים אלו שקדמו אינם אלא בבחינת בעלי רמז בחוכמה זו, וגם ספרי החכם הרמק זל בכללם.
בדרך כלל אנחנו שומעים לפעמים איזה ככה לכיוון שלנו, מה אתם רק לומדים זוהר, כתבי ארי ובעל הסולם, מה יש עוד כל כך הרבה מקובלים אחרים? וכאן זאת התשובה, שבאמת הרבה מקובלים, והם היו בגילויים גדולים מאוד, כן, גם עם הרבה שלמדתי הרבה מקורות חוץ ממה שאנחנו לומדים כאן. אבל בעצם חוץ משלושת המקורות האלה, רשב"י, ארי ובעל הסולם שסידר אותם לזמננו, אין הכתבים שאיתם צריכים להשתמש כדי להגיע לגילוי. כן.
וגם על הארי זל עצמו ראוי להיאמר אותם הדברים שאמר על רשב"י, דהיינו אשר לקודמיו של הארי זל לא ניתן רשות מהשמיים לגלות באורי חוכמה, ולהארי זל ניתן רשות הזה, באופן שאין כאן להבחין משום גדלות וקטנות כלל, כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו הייתה לאין ערך גדולה ממעלת הארי. אמנם להם לא ניתן הרשות לדבר זה, ולפיכך נשמרו מלכתוב הביאורים השייכים לעצם החוכמה, רק הסתפקו ברמזים קצרים בלתי נקשרים זה בזה כלל. ומטעם זה, מעת שנתגלו ספרי הארי זל בעולם, כל העוסקים בחוכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמק ומכל הראשונים והגאונים שקדמו להארי, כמפורסם בין העוסקים בחוכמה זו, וכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי הארי זל בלבדם, באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים בחוכמה זו כראוי להיות, אינם רק ספרי הזוהר והתיקונים, ואחריהם ספרי הארי זל.
נו, במה שהוא כותב במקום אחר, ש... ואני בחסד עליון קיבלתי עיבור נשמת הארי וכו' וכו', ולכן אני יכול לכתוב גם את הפירוש על ספר הזוהר וגם כן פירוש על כל כתבי הארי. ולכן יש לנו את זה מאותה הנשמה שכך היא מתגלגלת בכל הדורות, שהיא הביאה לנו את הכתבים האלו בצורה שכך הבורא רוצה לסדר את התהליך ומקור של התיקון. כן.
קראתי איזה מאמר לא מזמן של מישהו שטוען שאנחנו זרם חדש ביהדות שמשכתב את ההיסטוריה במיוחד כדי להראות שרק הקבלה זה הפתרון היחיד לעולם היום. מה אפשר להגיד כתשובה לשאלה כזאת או לטענה כזאת?
זרם חדש בזמננו, כן. הוא צודק. יש משהו דומה? לא. אז הוא צודק. זרם חדש ביהדות, זה קצת לא כל כך נשמע שזה ביהדות, בעולם. זה דבר שני. עכשיו, שרוצה מה? לסלף היסטוריה? לשכתף איך שבא להם? נכון. לפי דעתנו. תגיד לי איך שבא להם. מה זה חשוב? מילים יותר יפות או פחות, זה לא. אנחנו באמת מסבירים את ההיסטוריה לפי התפתחות האגו של רצון לקבל, שלמה אנחנו קובעים שהלוח הוא מתחיל מהאדם הראשון ואחר כך אברהם וכן הלאה. עכשיו, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בהיסטוריה, הם כולם בעצם נמצאים במקורות. אם תיקח מה שכתוב מזמני בבל העתיקה ויוסף פלביוס ורמב״ם והמון מקורות יש על זה מימי הנמרות והלאה, אז אתה תראה שזה נכון. קודם כל, התורה בעצמה היא לא מדברת כך, כן? אלא הוא רואה בתורה איזשהו סיפור פשוט, ואנחנו מסתכלים על התורה כסיפור הרוחני, התפתחות הרוחנית. אבל במה שאנחנו מדברים על כל התהליך, זה כתוב בחומש, בתורה. מה יש כאן? אברהם לא יצא מהבבל, יצא, לקח עם עצמו מה שנקרא בית אברהם. הרמב"ם כותב שלקח כמה אלפים, כן לקח. נו, הלך לארץ כנען, הלך, כתוב. נו, רק אנחנו מצרפים לדברים האלה פירוש הפנימי, שלא איזשהו בדוי יצא מהמקום והלך שם עם הצון שלו לאיזשהו מקום אחר. אלה המהות הסיפור. אני לא חושב שאנחנו לא מצרפים לסיפור הזה שום דבר מה שלא כתוב, אלא אנחנו משתדלים להסביר הנקודות העיקריות, גם כן לא הפרטות, אנחנו גם כן לא מסוגלים להבין את זה, וגם אין צורך לכל האנשים לדעת את זה. נגיד במצרים כל מיני זה סיפור עצום, כן, עם כל מיני הבחנות. אבל אנחנו את אבני דרך ככה, כן, אנחנו פשוט מסבירים מה שכתוב. אז היסטוריה בעצמה אנחנו לא כותבים היסטוריה חדשה, אלא גם כן הסיבה הוא מסובב מה שיש שם. כלום, רק אנחנו במקום בני אדם ומעשים שלהם מדברים על הכלים ופעולותיהם. אבל זה כך בחוכמת הקבלה מדובר. קודם כל, א', ב', אני יכול למצוא לא במקורות מה שאנחנו מדברים. זה לא שאנחנו זה עושים, אלא אחרי שלמדנו הרבה את המקורות, מוצאים משם על כל שם או על כל פעולה, מוצאים משם המהות הפנימית. ואז מדברים על המהות הפנימית. זהו. זאת אומרת, במקום הגופים וסיפור הגשמי, אנחנו מביאים את הנשמות עם הסיפור הפנימי הרוחני. זה הכל. זה לא סילוף, זה לא שכתוב, זה, אני לא יודע, זה נקרא שכתוב. אני לא יודע בדיוק מילה שכתוב. מה זה, שזה מחדש כותבים? לא מחדש, אנחנו מוצאים את זה מהמקור. כל דבר הזה נמצא במקורות. כן?
נראה שהטענה פה היא אחרת, שכאילו אנחנו רוצים להראות שהקבלה היא הפתרון היחיד לעולם, ולכן כל היתר זה אמצעים כאילו לספק את התשובה הזאת, שאליה אנחנו רוצים להוביל.
על זה אין ויכוח, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו. זה עד שעדיין הוא צודק. הוא יכול להגיד כך, אני עדיין לא רואה ואין לי מה לענות, נחיה ונראה. סך הכל אין לי מה לראות, כי ההוכחה יכולה להיות שכלית, רגשית ובמעשה. עד שזה לא מגיע לידי המעשה ובמעשה מתלבש גם רגש ושכל שאתה לא יכול לסתור אותו, שזה מאוד קשה, כמעט ואין בהיסטוריה כאלו דברים, אז אין לך מה להגיד. כי אפילו אחרי שמעשה קורה, כל אחד קורא את המעשה בצורה אחרת. אתה מבין? אז הכל זה... אם אתה שואל אותי, אני לא מתייחס לגמרי למה שכותבים ומדברים. אצלי זה לא נחשב, זה... אני לא יודע איך להגיד לך, פשוט לא מזיז שום דבר. אם לא לצורך הפצה, שאני צריך על זה להתגבר, להתגונן, ככה לתת איזה תגובה. על כל היתר הדברים שידברו, מה... אנשים מדברים, מה הם יודעים עוד לעשות? כן, חנוך.
אנחנו לומדים על השרשרת של המקובלים.
זה, איזה מאמר זה שקראת? בארץ. בארץ? או, פעם זה היה עיתון רציני. נו. כן, כן, נו.
על השרשרת של המקובלים. זאת אומרת, כן. אתה תמיד מספר לנו שמה שיש לך ינקת מהרבש, הרבש ינק מבעל הסולם, ובעל הסולם שהוא בעצם הבסיס של השיטה שלנו.
הוא כותב שהוא גלגול הארי.
אני זכיתי לעיבור נשמת הארי.
כן.
זאת אומרת, אם מישהו פה היה בא ואומר שהוא זכה לאיזה עיבור נשמה של משהו...
מה יש? קצת...
קצת ככה...
תראה...
למה זה חשוב לו להגיד? זאת אומרת, הוא לא בא והוא אומר, אני למדתי מהמורים שלי, אלא לא, אני יש לי נשמה מיוחדת.
בעל הסולם למד מרבי מפורסוף. קיבל ממנו הכל מה שרק אפשר. הרבש סיפר לי שפעם אחת אבא חזר מרבי, זה היה דרך ארוכה, בעגלה, אתה יודע, בפולניה לפני 100 שנה, חזר מהרבי, נכנס לבית, שכב ככה על הספה ואמר ככה עייף מאוד מהדרך, ואומר אין לי יותר מה לעשות כאן, צריכים לנסוע לארץ ישראל. זאת אומרת, יותר מזה אין לי מה לקבל, יותר אין מי ללמוד. זה בעצם מה שדחף אותו במיוחד לעזוב את הפולניה. זהו. ואז הגיע לישראל, ואתה הרי קראנו כאן מכל מיני מקומות איך שהוא רצה למצוא עם מי ללמוד, מה ללמוד, איך שגילה מקובלים ירושלמים ועוד ועוד. זה הכל. לא היה עם מי. היו כמה מקובלים אז בארץ, רב קוק, אבל זה כל אחד קצת עם שיטה אחרת. יש שיטות. יש שיטות שקשה מאוד בדיבור, אתה יכול לדבר עם האנשים האלו ולהחליף איתם כל מיני התפעלויות, התרשמויות, כן, ובטוח שזה היה ולא פעם, אבל זה בכל זאת צורה אחרת של ביטוי. צורה אחרת של ביטוי. היו מקובלים, גם כן היו כאלו שלא כל כך היו איתו יחד באותה דעה מה שהוא עושה. הלשם, יש ספר כזה, היו עוד. למה? כדי מהפכני. לוקח כל חוכמת הקבלה, עושה ממנו חיבור של אוניברסיטה, עד כדי כך דידקטי, עד כדי כך שיטתי, עד כדי כך מדויק, מכניס הכל בפנים כך, זה עם פירוש, שאלות, תשובות, מילות, עניינים, הכל זה, אתה יודע, זה... אין אסמכת על זה, איפה ראית דבר כזה? תלמוד עשר הספירות זה, זה מאוד שונה מכל הכתבי המקובלים. קצת דומה נגיד לפתחי שערים אייזיק חובר, יש כזה מקובל, יש כזה ספר, אני קראתי אותה עוד לפני בעל הסולם. זה ספר טוב, הוא גם כן מסביר לפי אותה שיטה יחסית, דומה לארי, כמו שדומה לעץ חיים. אבל בכל זאת עד כדי כך אף אחד לא היה מעיז לעשות, והוא לקח רמחל אולי רצה לעשות, אבל שורש, סוג נשמה אחר, מאוד עמוק, מאוד גדול, ממש מאוד אהוב על הרבה שהיה רמחל. אבל לא, השפה היא קשה, לא לזמננו. תראה איך שהוא כותב, מסובב את המשפטים, בפנים עמקות אדירה, אבל לנו מה יש מזה? לכן היו לבעל הסולם קצת בעיות, איך אפשר לגלות? למה אתה עושה עד כדי כך? זה, כן.
ודבר כזה שהוא אומר שהוא זכה לעיבור נשמת תארי, זה משהו שאמור לפתור לו את הבעיות?
לא, זה, תראה, אדם שכותב פירוש הסולם על ספר הזוהר, תלמוד עשר הספירות, כאלו מאמרים, מסדר לך כל החוכמה, המאמרים של מתן תורה, הוא מעמיד אותך מול השיטה. נכון שהוא לא כתב אותה כל השיטה עם המאמרים, עם האגרות ועם עם הכל, הוא לא כתב אותה בצורה שאתה מוצא הכל יחד איכשהו בסדר סיבה ומסובב, שאתה יכול להתפתח כמו ילד, כיתה א', כיתה ב', כיתה ג'. אולי היה אפשר לסדר את זה בצורה יותר סדרתית כזאת, עקבית. אבל אחרי שכותב דברים כאלו, יכול להגיד באמת יש לו קרדיט, הוא יציל לך הכל. איך, למה שלא להאמין? אם הוא יכול לכתוב על 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 הזוהר ולארי כאלו פירושים, סימן שהוא אותה הנשמה של רשב"י ושל הארי. כן,
אתה שואל למה לא להאמין? זאת אומרת, אם אתה אומר שזה כאילו הקריטריונים לאמונה, זאת אומרת,
לא, אתה יכול לקבל את זה או לא לקבל, זה לא חשוב. לא,
מה שאני, זה באמת לא משנה. אני מתכוון על השיטה, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים שחוכמת הקבלה זה איזשהו מדע. אז אם יש איזשהו פירוש ורואים שאנשים מקבלים אותו, אנשים בעלי שם בתחום או משהו כזה, אז...
אבל מי יכול לקבל לו? איפה אנשים בעלי שם? מי? אותו עיתון הארץ? אני לא מבין.
לא מדבר, אבל... מי? לי בראייה שלי נראה שאם בן אדם בא ואומר דבר כזה, זה באיזשהו מקום רק אולי פוגם במיימנות שלו ולא מוסיף לה.
הוא רוצה לכך להגיד לאנשים שילכו אחריו, לאלו שכבר ילכו אחריו בכל זאת, יראו במקור שלו מקור החיים, אז שידעו שבאמת הוא מאותו המקור כמו זוהר וארי. זהו, בשבילי זה, אם אתה שואל אותי זה מחזק. אני שבאתי לרבש, הסתכלתי על הבית כנסת שם, על המקום, כתוב בית כנסת הארי אשלק, מה שייך הארי לאשלק. אתה לא ראית, תעבור שם תראה מה כתוב, מה זה הארי אשלק. אשלק זה אשלק, תכתוב ברוך אשלק, מה פתאום הארי אשלק? שאלתי אותו, הוא לא עונה. אמרתי לו, זה בגלל זה עיבור הנשמה? אני הגעתי כבר שמעתי על, על זה. שמעתי עוד את, אצל ברק, שהוא ככה אומר. אחר כך ראיתי את זה בכתבים. נו, זה לא חשוב. אבל בעצם כן, זה כך הם מקבלים את זה. שבעל הסולם הוא עיבור נשמת הארי. זה שאנשים יכולים להגיד כך וכך וכאילו מי הוא ומה הוא עד כדי כך, אולי תשתוק אז על חצי תאמינו לך, אתה מבין על, על המאה אחוז, לא, לא יודע מה להגיד לך. אנחנו צריכים בדרכנו לסלק כל הדעות שיכולים להיות בקהל לגמרי. תאמין לי, עליי זה כלום לא משפיע, שום דבר, אם זה לא לצורך הפצה. אבל אישית, מי יכול להגיד? מי בכלל מתקרב להבנה מה זה רוחניות? מי? תביא לי אנשים כאלו, אני אשמח, שנמצאים במשהו, בעיבור קטן במשהו. אין. נו, ישנם נסתרים כאלו, כן, זה כן. אבל לא מהאלו שידברו. גם כן על השיטה שלנו. שיבואו, נו. שיבואו, שיתחילו להגיד א', ב', ג', ד', מה לא בסדר. אנחנו, קודם כל, אם זה יהיה נכון, אנחנו נשמח. אנחנו על ידי זה נוכל להישפר, לראות איפה זה באמת, כאילו, הלא מוסבר, יש איזשהו מין חוסר הבנה. אדרבה. איפה יש? אבל באמת אני מבין אותם שהם נגד. אתה לוקח בבל, כל ההיסטוריה, אתה מכניס לזה ההתפתחות האגואיסטית. אתה אומר על חורבן בית המקדש ראשון ושני, איך נפלנו. אמנם שזה הכל כתוב, אבל אם אתה אומר שנפלו מהאהבה לשנאה, ולכן איבדו הרגשה הרוחנית ונפלו להרגשת העולם הזה, ונשאר רק יהדות הזאת, כן? אתה לא אמרת בזה כלום חדש, אבל זה שאמרת, אתה כבר פותח קופסת פנדורה, אתה יודע, זה כבר בעיה גדולה. עכשיו הם, איך הם כולם הסתדרו? אז שם זה הייתה יהדות האמיתית, לפני חורבן בית המקדש. באהבה ובהשגת הבורא, וכולם היו ככה נמצאים בעולם הרוחני. עכשיו אף אחד לא יודע כלום, כולם בחושך, כולם בשקר, וכל היהדות הזאת לא שווה כלום. עד שלא שווה כלום לעומת הרוחניות. כולם כבהמות נדמו? עד כדי כך? אתה מבטל את הכל? ודאי שאני במקומם גם כן הייתי כך אומר, נגדנו משהו. רק אין מה להגיד. בסופו של דבר עכשיו כבר אין מה להגיד. כי זה פשוט מיום ליום נעשה יותר ויותר ברור שמה שאנחנו אומרים כך כתוב. כך כתוב. יוכלו, לאט לאט. כן, מה עוד?
לא, עוד רק הנקודה הזאת שאתה אומר שאין על זה תשובה, אבל בעצם כאילו פוליטיקלי קורקט, או כאילו יותר היה נשמע לאוזן, היה פחות יוצר התנגדות, אם היינו אומרים, לא, יש הרבה דרכים להגיע לאותה מטרה, אנחנו מאמינים בדרך שלנו, אבל יש עוד דרכים וגם הם בסדר ולגיטימיות, וזה שקר.
בזמננו לא, בזמננו לא. אם אתה מדבר על יחידי סגולה, רמח"ל, או ויז'ניץ, או ברסלב, גור, אם אתה מדבר על הדרכים, היו דרכים שונות, כן. וגם עוד לפני זה, רמב״ם, שם קצת פילוסופיה, הרמח"ל, יותר פדגוגיקה, זה, איך קוראים לזה, נו, כן, בצורה הלימודית, שיטתית כזאת. כן. כל אחד עם, של, עם שלו. אנחנו רואים גם כן, תראה כמה, איך הנביאים כותבים בצורה אחרת. הרי רואים, מה רואים? רוחניות רואים. לא בעולם הזה שמתייל ההוא בגליל והוא בדימונה. אתה מבין? רואים אותו עולם הרוחני. תראה איזה סיפורים שונים. אז ודאי ש... אבל זה בצורה אישית, בהשגה אישית. בגישה שהיום הצון צריך להיכנס, הוא צריך להיכנס כולו בשביל אחד. אין כאן במה לבחור. כלפי מה? איפה אתה מדבר? על איזה נשמות אתה מדבר? שכל אחד לפי שיטה שלו, כל אחד לפי האופן, איזה שיטות, איזה אופן, כולם אותם בהמות, כולם אותה באותו רמה, שום דבר, אם יש יחידי סגולה ביניהם, זה משהו אחר ריביים. אבל אם לא, זאת שיטה, נקודה. אין כלום. זהו. בא לסולם, מה שעשה, עשה. אני לא הולך לבקר אותו שהיה יותר טוב אם היה שותק ולא היה אומר. כנראה שהוא ידע, אולי עוד לא גילינו סיבה, אבל יבוא הזמן ויצטרכו בכל זאת להגיד שלכן הוא כתב על זה כך וכך, על זה שהוא גלגול נשמת הארי, בעיבור נשמת הארי. בסדר. אני לא חושב ש... בכלל יש לנו בכלל לדון על זה. וגם כן אלו שכותבים, איך הם יכולים להיכנס לדברים האלה? זה חוסר ממש הבנה במה נוגעים. זה עולם אחר, מימד אחר. זה איפה אתה נמצא, אדם שאתה שם כתב או מי שם כותב? זה אולי לכבוד פסח? כן, ג'יין.
Все-таки мы говорим, система такая, были разные каббалисты, но самое уникальное то, что есть от Бар-Сулама, это статьи Шамати, в которых впервые была записана система духовной работы.
אמרנו שבאמת יש כתבים מאוד מאוד גדולים מבעל הסולם, אבל באמת העיקר זה כתבי שמעתי שנכתבו על העבודה הרוחנית.
И такого никогда раньше не было. И в этих статьях это фактически это психологические приемы, каким образом человек может прийти к ощущению другой реальности.
ובעצם בכתבי שמעתי זה באמת כמו דרכים פסיכולוגיות, איך אדם יכול להגיע להרגשה הרוחנית.
И это то, что действительно революционное.
וזה באמת התפתחות.
יכולים להגיד שאחרים כתבו גם כן, אז לא בצורה כזאת. אז יש לו כושר כתיבה יותר טוב. אתה מבין? גם כן, יש לך מלא. יש לך רבי מנדל מויטבסק, יש לך דגל מחנה אפרים, יש לך הרבה ספרים, מאור ושמש, טל אורות, יש לך הרבה ספרים, ועברתי אותם, שבסופו של דבר הם מספרים לך על אותם המצבים. כמו שבמאמרי שמעתי, ודאי שלא בצורה חדה ומרוכזת כזאת, אלא בצורה יותר פיוטית, אבל מספרים לך. אנשים גדולים היו. זה שאתם לא כל כך אולי מכירים את המקורות האלה. ודאי שבעל סולם אחרי שהוא בא, אז הוא מכסה את כולם. הוא מכסה את כולם. ומתוך ידיעת המקורות פה ושם בכל זאת, אני כך הייתי בזה קצת, בכל המקורות שמקובלים, העיקריים. אבל בכל זאת, הם יכולים להגיד, זה לא חשוב. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח בכלל. אצלי תשובה היא פשוטה. אני עושה מה שאני מסוגל. זהו. לא טוב, אני אשתדל יותר טוב. אתה אומר שאני במשהו עושה לא בסדר, אני אשתדל להיות בסדר. אבל זה אני. זה הכל. זהו. זאת אומרת, תגיד מה שאתה רוצה. אני עושה מה ש... זה... כל אחד ככה בחיים שלו. זהו. לכן לא שאני צריך להגיד לך שלא, אני אשתדל, אתה צודק, או מה, לא, זאת אומרת, התשובה שלי היא פשוטה. אני כך חושב וכך עושה, מפני שזה אני. לא להסתכל על אף אחד, חוץ מי אם זה לא נוגע להפצה. והחיים... השנים מדברו, הקרובות. כן.
אם אנחנו כבר מדברים על הפצה, אז גינדי מבית קבלה לעם בחיפה שואל, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לקראת הרצאת המבוא שתהיה ביום שלישי הקרוב, בשלישי למאי? איך זה יכול לחזק את הקשר בינינו? וכדי
שאנשים... אנחנו צריכים לעשות פעולה מאוד מיוחדת. להשתדל להזמין להרצאת מבוא חברים שלנו, קרובים שלנו, אבל לא סתם ולא בלחץ, לא בכוח, אבל כאלו שכן הם פוטנציאלים, כאלו שמסוגלים ללמוד ולעשות את הקמפוס. ישנם אנשים שהם אוהבים ללמוד, ישנם אנשים שאוהבים לקבל דיפלומה. אני יודע שאני לומד 3 חודשים, אני מקבל אחר כך נייר יפה, חתום שאני חכם. בסופו של דבר, מה זה דיפלומה? חתום שאני חכם. ואז אני שם את זה על הקיר, תראו כמה אני חכם. כן? ואנשים מאוד מכבדים דברים כאלה. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ויש כאלה שאוספים את זה כדי להרגיע את עצמם, יש כדי אחרים וכו' וכו'. אנחנו לצורך הפצה, אני לצורך הפצה גם כן. הייתי אולי שם עוד 10 כל מיני דיפלומות. מי שנכנס רואה, הוא חכם. לכן צריכים לעורר כל מיני כאלו רצונות באדם. לא חשוב, מי לא לשמוע בא לשמוע. זה מה שאני מבקש. טוב, חבר'ה, אנחנו עוד לא גמרנו כלום. אני שכחתי. חשבתי שמאמר גמור בו.
אז אנחנו בג' סוד השם ליראיו. סוד השם ליראיו. פירושו שסודות התורה מתבארים רק ליראי שמו יתברך, השומרים על כבודו יתברך, בכל נפשם ומעודם, שלא יצא מתחת ידיהם חס ושלום, שום חילול השם של משהו לעולם.
זאת אומרת, על מנת לקבל.
והוא חלק הגימל מהסתרת החוכמה. וחלק הזה הוא היותר חמור בעניין ההסתרה, כי רבים חללים הפילו הגילויים ממין הזה, כי מבטנם יצאו כל בעלי השבועות והקמאות ובעלי קבלה מעשית, הצודים נפשות בעורמתם, וכל מיני בעלי המסתורין המשתמשים בנובלות חוכמה שנפלו מתחת ידיהם של תלמידים דלא מעלי.
סוד השם לרייף פשוט מאוד. על מנת להשפיע זה קדושה, על מנת לקבל בכל מיני צורות מה שלא יהיה זה קליפה, תומה. וסוד השם לרייף, הכוונה היא שהבורא נפתח ומתגלה רק למי שפועל בהשפעה. אז כל האלו, הקמאות והחוטים אדומים, מים קדושים, למיניהם שם מדיטציות, ובקצור לא חשוב מה, שכל אחד עושה כדי לבנות שם, ובקצור כל זה, זו בעיה גדולה, בעיה גדולה, ולכן המקובלים הם היו מאוד מאוד מסתירים את החוכמה. ובכל זאת אנחנו רואים עד כמה שעד היום יש אפילו בקרב ישראל כאלו אנשים שעושים שם שלהם וכסף רב. ועוד ועוד, בזה שמוכרים ברכות בכל מיני צורות. וודאי שאדם הרגיל מהרחוב מאוד זקוק לזה, מאמין בזה, מקבל בזה כוח גדול, תמיכה גדולה. אנחנו יודעים שבביטחון הפנימי יכול להתגבר על כל מיני בעיות, אפילו על מחלות. ולכן ישנה בעיה שכאן עוברים על איסור מאוד חמור, שאותם אנשים שהיו יכולים להישאר ללא שום תמיכה ואז היו מתקרבים לחומת הקבלה, היו מחפשים, ומתוך החיפוש היו שואלים במה אנחנו יכולים להיטיב לעצמנו, ואז היו מקבלים תשובה: אתה יכול להיטיב לעצמך אך ורק בתנאי שאתה תשתנה, שאתה תתקן את עצמך, שהאגו שלך הוא זקוק לתיקון, והבורא הוא טוב ומיטיב, ולכן לך רע, כדי להראות לך איפה לתקן. אז היו מתקרבים לאמת, וכך הם נמצאים בשקר, קונים איזה אינדולגנציה, איך להגיד, ביטוח, כן? שהכל בסדר גמור, תמורת כך וכך שקלים, ונשארים ממש ללא פתרון. אז אנחנו צריכים בכל זאת לדאוג בהפצה שלנו, שלאט לאט האור העליון שזה משפיע בתוך קהל, אז הקהל הזה יתחיל להבין שזה לא נותן לו פתרון, שבסופו של דבר הצרות לא נפסקות, אלה חייבים להגיע לתיקון אמיתי. כן.
שוב שורה: וכל, וכל בעלי, וכל מיני בעלי המסתורין המשתמשים בנובלות חוכמה שנפלו מתחת ידיהם של תלמידים דלא מעלי, להפיק מהם תועלת גופני באדם עצמם או לאחרים, אשר העולם סבלו הרבה ועדיין הם סובלים מעניינים ההם. ותדע שכל עיקר ושורש ההסתר מתחילתו היה לגמרי רק משום זה החלק. ומכאן לקחו להם החכמים חומרות יתרות בבדיקת התלמידים, על דרך שאמרו ז"ל: אין מוסרים ראשי פרקים אלא לאב בית דין, והוא שליבו דואג בקרבו. וכן אין דורשין במעשה בראשית בשנים בשניים, ולא במרכבה ביחיד. וכמותם תמצא רבות, אשר כל זה הפחד הוא מהמבואר לאל. ומטעם זה מועטים המה היחידי סגולה שזכו בחוכמה זו, ואפילו אותם שיצאו כל חובתם בשבע בדיקות וחקירות, נמצאים מושבעים בשבועות חמורות ונוראות, מבלי לגלות בכל אותם הגים אל חלקים הנעל, ולא כלום. ואל תטעה בדבריי במה שחלקתי כאן, ג' חלקים בעניין הסתרת החוכמה, אשר כוונתי שחוכמת האמת מתחלקת בעצמה על ג' חלקים כגון אלו, אלא כוונתי על כל פרט ופרט שבכל מרחבי החוכמה, אשר אין לך מילה קטנה בכל מרחבי החוכמה הזאת שלא הסתעפו ממנה ג' חלקים ההם, כי המה רק ג' אופני הביאור הנוהג תמיד בחוכמה זו.
שאלות? נו, אם אין אז נמשיך. כן.
האם האדם שהוא סוחב איתו את הקמאות האלה, האם יש צורה אחרת כשאדם כבר מתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, שהקמאות האלה תפסות בו מקום שהוא אוחז בהם ולא בתיקון הפנימי?
ישנם תקופות למתחילים שהם בכל זאת מאמינים בכל מיני חפצים שבעולם שלנו, פעולות ישנם כאלה תקופות, אבל השאלה עד כמה שאדם, ובכל אחד זה נמצא, כי אנחנו קשורים יחד במערכת הכללית, אז לכל אחד יש וירוס הזה. שאלה עד כמה שאדם יודע להתפטר ממנו ולהישאר בלתי תלותי רק בממש נקודת הנשמה שלו. לאט לאט הוא מתפטר, ובדרך, בדרך ישנם הרבה דברים שאנחנו כמו ילדים קטנים שהם אוהבים איזה צעצוע, איזשהו סמרטוט שלהם, איזשהו משהו, כך אנחנו תופסים מהחיים שלנו איזשהו כאלה דברים, ועל ידם מקבלים ביטחון, הרגל מרגיע וכן הלאה. מה לעשות? פסיכולוגיה. כן.
איך לזהות שאני אוחז בקמיה?
יש משהו בחיים שלך שאתה נותן לזה ערך יותר מ החפץ הגשמי? נו, אולי שיש לך איזשהו מתנה מסבתא, שזה יקר בגלל שזה מסבתא. לדוגמה, זה משהו אחר, כן, זה ברור. אבל זה במישור העולם הזה. פשוט זה בא לך מהאדם שאתה אוהב. אבל יותר מערך הגשמי, אני שואל, יותר מערך העולם הזה, האם יש כאלו דברים? נגיד, יש לי תלית של המורה שלי, חלד שלו, חלוק, יש עוד כל מיני כאלה דברים, נו ומה? אז זה רוחניות, נגיד, אני מלביש את החלד שלו, חלוק, עכשיו אני נמצא ברוחניות? או שאני עושה את זה או כדי להרשים, כן, מישהו שיש לו בזה כוונה ברורה אבל גשמית, כן? או כדי לחבט. בקיצור, בסך הכל זה גשמיות או רוחניות? אסור לנו רוחניות לראות בשום חפץ או פעולה גשמית. זהו. נגיד, אני ראיתי שהוא מסתובב 10 פעם, אז אני עכשיו מסתובב גם כן 10 פעם, יש לי רוחניות. גם זה נקרא להשתוות לפסל ודמות. כל דבר שהוא לא מכוונה פנימית המכוונת לחיבור החברה, לא לעשיית המקום, לגילוי הבורא. זה הכל. כן.
יניב מבית קבלה לעם בחדרה, שהוא אומר, יש טרנד בארץ בקרב פוליטיקאים ואלי און לאמץ להם איזה בעל השגה בתורה ולהתייעץ איתו על כל החלטה גורלית. טוענים שהאנשים האלה תפקידם לגשר בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. האם אותם מקובלים מחטיאים את הקהל?
אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים האלה, אבל לפי השיטה שלנו זה לא נהוג. כן.
אני לא כל כך מבין למה זה השלישי, זה הגבלה. זה פשוט בלתי אפשרי לגלות לאנשים כאלה משהו מרוחניות. אז מה זאת אומרת שמקובל צריך לקחת על עצמך הגבלה הזאת שסוד השם לירף רק? הוא פשוט לא יכול לעשות את זה. זה לא הגבלה, זה הגבלה מלמעלה, לא שבן אדם.
אנחנו מדברים על הגילוי החוכמה. למי אני מגלה, למי אני לא מגלה. אני משתדל לא לגלות חוכמת הקבלה לפי הגימל התנאים האלה, כן? התנאי השלישי זה לא סוד השם לרעיו, שאם אדם לא יכול להיות נקי שמשתמש רק כדי להגיע להשפעה לזולת ודרכו לבורא, אלא רוצה להוציא מזה איזשהו רווח קבלי כביכול לעצמו, זה בשבילי סימן חמור שלאדם כזה אסור לי לפתוח פה, אסור לי ללמד אותו, אסור לי לקרב אותו, אסור לי להיות לידו. נו, לדוגמה, מה שעושה ברק, נו, מוכר מים קדושים, חוטים אדומים, כל מיני כאילו חפצים שיש בהם ערך רוחני. מה הוא אומר? בחוט אדום יש כוח עליון. זה פשוט, נו, איך להגיד? איך יכול להיות כוח עליון, השפעה, בחוט אדום? מה יש בחוט אדום? תגיד לי. אלא יש כוח פסיכולוגי של האדם שמאמין בזה. זה נכון. אז, אבל זה לא רוחניות. זה כוח הפסיכולוגי. ילך לרופא פסיכולוגי, פסיכולוג, הוא יעשה לך אותו דבר. זה לא שייך לקבלה? כן?
אני מבין את זה. אני לא מבין מה זאת אומרת שאסור לך להיות קרוב אליו, להתחבר אליו, כאילו...
גם קרוב, גם להתחבר, גם לדבר, גם בכלל להיות במגע עמו, בשביל מה לי? אני יכול לתפוס וירוס ממנו. זה משפיע. נו, אנחנו כבר לא נספיק לסיים מאמר. כן.
איגור מבית קבלה לעם חדרה שואל, מאיזה סיבה צריך להסתיר חוכמה אם השימוש בה אפשרי רק לבעלי השגה, כלומר לבעלי תכונה על מנת
אבל לא לקבל תלמידים שהם לא בסדר? איך אני מברר את התלמידים? מגיעים עליי עכשיו 300 תלמידים, איך אני מסנן אותם? אני צריך לראות אותם, לבדוק אותם, למיין אותם. כן? אז יש גימל תנאים. זה הכל. וגם כן גילוי טפח וכיסוי טפחיים, זה מדובר על המקובל עצמו. איך הוא עושה? האם הוא מרשה לתקן את ה... האם הוא מרשה לפתוח חוכמת הקבלה לאחרים? באיזה צורה? סוד השם לרעיו זה מדובר יותר מהתלמיד. שאני לא מחזיק את התלמיד כזה לידי, אם אני רואה שיש בו רצון להרוויח מהחוכמה. אבל נגיד גילוי טפח וכיסוי טפחיים, זה מדובר על מקובל עצמו, שמותר לו לפתוח חוכמה רק בתנאי שהוא עושה את זה לצורך חיסרון, לצורך הגדלת החיסרון בציבור. או בתלמיד אחד, שרק בצורה כזאת הוא מלמד אותו, שאם הוא פותח לו משהו, אז הפתיחה הזאת יגרום לתלמיד עוד יותר חיסרון ממה שהיה לו. כי החיסרון זה כל הכלי. זה נקרא גילוי טפח, אבל כיסוי טפחיים הוא יחסה לו, הוא יגלה לו חיסרון כפול. דברים שהם מאוד עמוקים, זה כך הוא כותב. בצורה פשוטה, אבל מי יבין? כן.
מה שאמרת עכשיו, אמרת את זה גם אתמול, זה לא לגמרי ברור העניין הזה של הגילוי והכיסוי. זאת אומרת, איך זה עובד שהמקובל מגלה ואז הוא גורם להגדלת חיסרון? לא, אם תוכל להרחיב קצת עוד בנושא הזה.
אני רואה את זה בהרבה מקצועות גם כן, שכמה שאדם יותר מבין את המקצוע, יש לו יותר שאלות. יש לו יותר חסרונות, יש לו יותר בלבולים. ידיעת הנושא, היא לא פותרת לך את הנושא. היא בדרך כלל מביאה לך הרבה יותר שאלות. כן? בפרט ובמיוחד בחוכמה כזאת. שכאן זה... הכל קשור להכל, ועד שאתה לא מגיע לגמר התיקון לפניך עד רגע האחרון, שאלות, שאלות. כן?
כאילו אצלנו בעולם, בעולם שלנו, באיך שאנחנו עובדים, אנחנו באים לא לשמה בכלל. זאת אומרת, ופה זה שני מצבים שונים.
שאנחנו לומדים, אנחנו יום יום כאילו מבינים קצת יותר, שאתה יוצא מהשיעור, אולי יש לך הרגשה כזאת שאתה עכשיו רכשת משהו, אבל משך הזמן בסופו של דבר זה נעלם, אתה מרגיש שאין לך כלום. תכלס הרבה מילים כן, אבל חוץ מהמילים האלה ריק. זו מטרת הלימוד. נסיים בזה.
הודעות לסיום. הקבוצה הווירטואלית לומדים קבלה ביחד. כבכל יום רביעי יתקיים גם היום השיעור השבועי לקבוצה הווירטואלית בשעה 8:30 בערב באתר קבלה לעם. כולם מוזמנים להתחבר ולשאול שאלות בשידור חי. חמישי פתוח, קבלה לעם מזמינים אתכם לערב של שידורים חיים ואינטראקטיביים בערוץ ובאתר קבלה לעם. בואו להגיב, לשאול שאלות ולהציע רעיונות בשידור חי, יום חמישי הקרוב, החל מ-6:30 בערב. הכל קשור אליך. קבלה לעם מזמינים אתכם להרצאת מבוא מרתקת עם מיטב המרצים, יום שלישי הקרוב, 3 במאי, 6:30 בערב, בתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הזמינו חברים, ועכשיו נעבור לקליפ בנושא.
יש המון סקרנות, אבל גם פחד, כי לא יודעים מה זה.
מה מרות החיים? כאילו, לאיפה אנחנו הולכים? מה אנחנו מחפשים פה בעולם?
וכשאני מסבירה שלא אוכלים אותך, אתה לא חוזר בתשובה, אתה לומד להיות בן אדם. באמת, אני ככה רואה את זה. פשוט לומד להיות אדם.
למרות שאני חושבת שחוכמת הקבלה היא לאו דווקא חוכמה שלומדים עם השכל, אני יותר ויותר מבינה שצריך ללמוד עם הלב. אני קוראת לעצמי, חוכמת הקבלה זה חוכמת הלב.
אז אין כאן איזשהו משהו שהוא נותן אגרוף נוראי בבטן וזה, הכל זה דברים קטנים, אבל בסך הכל עושים כזה אימפקט, כזאת השפעה אדירה, שבאמת כל הרצאה, שלא נדבר על הכנסים, ערבה וניו ג'רסי ומצוקי דרגות, כל דבר כזה זה פשוט ארומה, מטיס ללמעלה.
ואני חושב שבקבלה יש, יש את השורשים שמהם אפשר לפתח את התשובות לדבר הזה, כאילו מה מקומי בעולם מתקדם וטכנולוגי.
אין לזה ביטוי במילים עד שלא חווים את זה. והמקום הזה, זה מבחינתי היה הצעד הראשון לדרך, לדרך שעכשיו תלווה אותי כל חיי.
והיום כשהבן שלי, בן 6, בן הקטן, שואל אותי, אמא, מה זה אלוהים ואיפה? סוף סוף אני יכולה לענות לו בגיל 6, ואני יודעת שאני גם אומרת לו אמת.
בשלושה במאי, 6:30 בערב, נקיים הרצאת מבוא בחוכמת הקבלה בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. לפרטים והרשמה 1-700-509-209 ובאתר kab.co.il. הכניסה חופשית, בהרשמה מוקדמת.
אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים, וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטף, נחלים בחזומים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר, קוראים לזה אהבה. go.